אנחנו במאמר להבין הטעם בעניין שההתערות דלעילה, שהיא באה אחרי התערות דלתתא, אז בילדה זכר. אחר כך אדמו"ר הזקן שאל, למה כדי לקבל את הבחינה של התרה, של כתר, כתוב צנע וראינה, לא צריך את הלבושים, צנע מהלבושים. לעומת זאת, כדי לקבל את הבחינה של חוכמה, אז הנשמה צריכה שיהיה לה לבושים. בלעדי הלבושים, הנשמה בגן עדן, לא יכולה לקבל את הגילוי של החוכמה. שאלת השאלה, לכאורה זה אמור להיות תפוך. שלקבל את החוכמה צריך לבושים, אז לקבל את הקטע שזה יותר גבוה, לכאורה בוודאי צריך לבושים. עכשיו בפרק ב', נתחיל אדמו"ר הזקן להסביר את ההבדל בין תורה למצוות, שזה יהיה גם הנקודה שאנחנו דיברנו, חוכמה לעומת כתר. ובאריכות שלמה יהיה כאן בעוד ב', איך שמצד אחד יש מעלה בתורה שאין במצוות, מצד שני יש מעלה במצוות שאין בתורה. לכן אנחנו מוצאים ביטויים הפוכים, שפעם מעמידים את התורה מעל המצוות, ופעם את המצוות מעל התורה, כי בכל אחד מהם יש מעלה שאין בחברו. פרק ב'. ואתה יובן גם כן עניין צנע וראינה. עכשיו אנחנו נוכל להבין את העניין הזה ששאלנו בפרק הקודם. דיני ההפרש שבין תורה למצוות למטה הוא, מה ההבדל פה למטה בין תורה למצוות? כי התורה הוא הביאור והשכל. לפרש כל פרטי ענייני המצוות, איך ומה לעשותם. פה למטה אנחנו יודעים, שמה עניין התורה לעומת המצוות? התורה מסבירה את המצווה. נותנת את ההדרכה איך לקיים את המצווה. מסבירה את התוכן של המצווה. ונמצא לפי זה מה יוצא. שהתורה היא בחינת הפנימיות. והמצוות הן בחינת חיצוניות. כי אם התורה מסבירה את התוכן הפנימי של המצווה, את השכל של המצווה, זה יוצא שהמצווה זה החלק החיצוני, הטכני. ואילו התורה זה הפנימיות, זה הביאור הפנימי של המצווה. זה מצד אחד. מצד שני, ועם כל זה, למרות שאנחנו אומרים שהמצוות זה נראה שזה מבחינה חיצוניות, לעומת התורה שזה פנימיות. אבל מצד שני, הרי גוף המצווה דווקא היא עצם רצונו יתברך, אבל בשביל רק חיצוניות ומעשה לבד. מצד שני, המצווה, למרות שזה רק עשייה חיצונית, אבל זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. כשיהודי רוצה לעשות את רצון השם, הוא צריך לקיים את המצווה כפשוטו. לעומת זאת, והתורה, אף על פי שהיא בחינה פנימיות, תורה למרות שהיא הפנימיות של המצווה, והיא מסבירה את השכל של העניין, אבל בכל מקום, הרי אינה רק הפירוש איך ומה תעשה המצווה. התורה באה להסביר איך לקיים את המצווה. אבל מזה אנחנו מבינים, ונמצא המצווה הוא העיקר. התורה מסבירה לנו איך לקיים את המצווה, אז העיקר זה המצווה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים שיש מעלה בתורה, שהיא הפנימיות של העניין, לעומת המצווה שזה הצד החיצוני והטכני, אבל מצד שני אומרים הפוך, דווקא המצוות זה התכלית, זה העיקר, המצווה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, והתורה רק מסבירה לנו איך עושים את המצווה, אני רוצה שהמצווה זה העיקר. ולכן מצינו, לכן מצד אחד אנחנו מוצאים שהפליגו חז"ל בעניין המעשה יותר. מצד אחד אנחנו מוצאים מאמרי חז"ל שנותנים עוצמה גדולה ומפליגים במעלת המעשה יותר מאשר מהלימוד. כמאמר, כמו הלשון של חז"ל, ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם. זאת אומרת שהמעשה הוא יותר מהלימוד. או שיש את הביטוי המפורש שאומר, ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. אז מצד אחד חז"ל מפליגים מאוד בעניין המעשה, ואף על פי כן מצד שני מוצאים גם ביטויים הפוכים. מפני שהתורה היא בחינת פנימיות, כיוון שהתורה זה הפנימיות של המצוות, זה משהו יותר עמוק, יותר פנימי, לכן מצד בחינה זו, מצד שהתורה זה הפנימיות, אז מצינו שהפליגו במעלתה יותר ממעלת המצוות. לכן מצאנו שחז"ל מדברים בהפלגה על מעלת התורה הרבה יותר ממעלת המצוות. לדוגמה, כמו דעית בירושלמי, פרק עמד פאה, כתוב בירושלמי, וחד אמר, שאחד התנאים אומר, אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה. כל המצוות של התורה אין להם ערך לעומת עניין אחד של התורה. זאת אומרת, חז"ל מפליגים מאוד במעלת התורה. אז יש לנו לכאורה ביטויים סותרים. ושניהם אמת. שניהם כמובן אמת. גם ההפלגה במעלת המעשה, וגם ההפלגה במעלת התורה. כי יש בכל אחד מהם מעלה ייחודית, שביחס למעלה הייחודית של כל אחד מהם, אז הוא יותר נעלה מהשני. דהיני, כדי להבין את המעלה הייחודית שיש בכל אחד מהם, הוא מעריך בהרחבה בכל הפרק הזה. דהיני, כמו שהוא בתורה ומצוות שלמטה, כמו שפה למטה בקיום התורה והמצוות, אנחנו רואים מעלה מצד אחד שיש בתורה, שזה הפנימיות, מעלה מצד שני שיש במצוות, שזה הרצון האלוקי, והתורה רק מסבירה לנו איך לקיים את הרצון. כך הוא גם כן למעלה במקורן ושורשן. אותו דבר שמסתכלים במקור והשורש של התורה והמצוות, גם במקור והשורש אנחנו יכולים לראות את אותו הבדל. דהיני, צד אחד, מהו המקור והשורש של התורה? התורה נמשכה מבחינת חוכמה אלה. המקור של התורה זה מספירת החוכמה. כמאמר, כמו שנאמר על התורה, הורית מחוכמה נפקת. אז התורה שורשו מחוכמה. מה שאין כן המצוות, שורשה מבחינת כתר עליון. השורש של המצוות הוא כתר. כתר הוא יותר גבוה מחוכמה. איפה רואים שהמצוות שורשה מכתר? וכן נודע, כמו שידוע לגבי מספר המצוות, שלכן הם תרייג מצוות. לכן מספר המצוות זה 613. ואם זה על מצוות דרבנן, לצרף את השם המצוות דרבנן לתרייג, אז הם ביחד הם תף ריש חב, 620. אותיות כתר, שיש בו תף ריש חב עמודי אור, שבכתר כתוב שיש 620 עמודי אור, שזה מעלת המצוות, שזה כתר. וידוע שהכתר הוא למעלה מעלה מהחוכמה. כתר הרבה יותר גבוה מהחוכמה. אז יוצא שתורה אמנם נעלית, באה מחוכמה, אבל המצוות עוד יותר נעלים. המצוות קשורים לבחינת הכתר. עכשיו הוא הולך הפוך. מצד שני, גם בשורש אנחנו יכולים למצוא מעלה בתורה יותר מהמצוות. אך הנה, הגם שהתורה מחוכמה נפקת, למרות שאמרנו כרגע שהמקור של התורה, מאיפה שהתורה מתגלית, זה בא מבחינת חוכמה, אין זה אלא יציאתה לידי גילוי עד למטה מטה מבחינת התורה הנגלית לנו. זה שאומרים שהתורה מקורה מחוכמה, ספירת החוכמה, זה רק שהתורה מתגלית ויורדת ומשתלשלת עד פה למטה, אז המקור שממנה התורה מתגלית זה חוכמה. אבל שורש הוא מקור התורה בבחינת פנימיותה מהתורה. אבל אם אנחנו נסתכל על הפנימיות של התורה, פנימיותה מהתורה, החלק הזה של התורה שהוא לא יורד מטה מטה לתורה הנגלית לנו, אותו חלק של התורה שכרגע עדיין אין לה שום גילוי בעולם שלנו. זאת אומרת, השורש של התורה הוא הרבה יותר נעלה. הנה אישור שער מבחינת חוכמה, סתימה, דרי חמפין. השורש של התורה הנעלה יותר מחוכמה דאצילות, זה בא מבחינת חוכמה, סתימה, דרי חמפין. שהוא בחינת חוכמה שבכתר, שנקרא מוחה סתימה, זה החוכמה הנעלמת, שהוא סתום ונעלם, היא נעלמת, היא לא מתגלה בכלל בכל העולמות, וכמובן שהיא לא מתגלת פה למטה. אז הבחינה הזו של המקור העליון של שורש התורה, שזה חוכמה סתימה, שלמעלה מעלה מבחינת חוכמה דאצילות. זה הרבה יותר נעלה מהדרגה של חוכמה שהזכרנו קודם ואמרנו שהוראית מחוכמה נפקת. ונקרא שכל הנעלה מכל רעיון. המקור והשורש של התורה הוא נקרא נעלם, הוא סתום, ולמעלה מכל תפיסה והשגה בכל סדר ההשתלשלות. ועל כן, מכיוון שהשורש העליון של התורה זה חוכמה סתימה, אז פנימיות טעמי התורה לא נתגלו עכשיו. לכן באמת, הפנימיות של טעמי התורה כרגע לא נמצאים בגילוי, כי זה מבחינת סתימה, סתום ונעלם. כי אם לעתיד יתגלו, לעתיד לבוא אחרי ביאת משיח, יתגלה החלק הסתום והנעלם של התורה. כמו שנאמר, וזהו, ישקני מנשיקות פיו, שנאמר בתחילת שיר השירים, אז על זה אומרים חז"ל, שלעתיד, גם רש"י מביא את הביאור על הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו, סוד טעמיה ומסתור צפונותיה, זה לשונו של רש"י. כאן אומר את אדמו"ר הזקן, בלשונו, שלעתיד יהיה גילוי מוח הסתימה, מה שעכשיו הוא סתים. מה שהיום הוא מבחינת סתים, מבחינת נעלם, אז לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגלה לנו את הפנימיות הנעלמת הזו. אך הערה מבחינה זו, הערה, רק הערה מהבחינה הסתומה והנעלמת הזו, מתגלה לנשמות בגן עדן. נשמה שלא לגן עדן, קבל את הערה מהחלק הפנימי הזה של התורה. זה שהוא הזכיר שהנשמה בגן עדן מקבלת חלק קטן מזה הערה, זה אומרים, וזהו עניין לימוד התורה של הנשמות בגן עדן, שהוא השגת פנימיות עמי התורה. זה מה שהנשמה משיגה בגן עדן, היא מקבלת הערה מהפנימיות הזו. ולכן אמרו רז"ל, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, אשרי מי שבא לכאן דיינו לגן עדן, ותלמודו בידו, זאת אומרת תלמודו שהוא למד פה בעולם הזה, בתורה הנגלית, היא בידו, הוא צריך את זה. זה מסייע לו לקבל את ההערה מהפנימיות של סתים של התורה בגן עדן. למה? הנשמה צריכה לבוש שתעזור לו לקבל את החלק הפנימי הזה של התורה. כי להיות הנשמה היא בחינת נברא ובעלת גבול, כיוון שהנשמה היא גם כן נקראת נברא, היא מוגבלת, אי אפשר לה ליהנות ולהשיג בבחינת השגתה ממש בבחינת פנימיות עמי התורה. הנשמה בגן עדן גם כן לא יכולה ממש להשיג את הפנימיות של טעמי התורה, שהוא הערה מבחינת חוכמה סתימה, את אותה הערה שמאיר בגן עדן, גם שזה רק הערה, הנשמה לא יכולה להשיג את זה, שהוא מבחינת פנימיות הכתר, כי זה הערה מהפנימיות של הכתר, הערה מחוכמה סתימה דארי חמפין, היינו חוכמה שבכתר, אז אי אפשר לנשמה בגן עדן להשיג את זה, אם לא על ידי שתלמודו בידו. זה נאמר אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, שהלימוד שלמד בבחינת הנגלות שבתורה, מה שהנשמה למדה כאן ביותה בגוף, את החלק הנגלה של התורה, מזה נעשה בחינת לבוש שבו ועל ידו יוכל להשיג פנימיות התורה. אז זה מה שיסייע לנשמה. ולכן נקרא התורה משל הקדמוני, כיוון שהתורה שלומדים פה למטה, מסייעת לנשמה למעלה, להשיג ולקבל הערה מהפנימיות העצומה של התורה, לכן קוראים לתורה משל, משל הקדמוני. כמו שעל ידי המשל דווקא יכלו לעמוד על הנמשל, כמו המושג של משל בענייני שכל. מה התפקידו של המשל? שבעזרתו אפשר להבין את העומק של הנמשל. מה שאם כן בלא המשל והלבוש, אם לא יהיה לנו את המשל, אם לא יהיה לנו את הלבוש, ובחינת סתימה, אז הנמשל נשאר נעלם, סתים, ולא יוכל להשיג כלל. אז לכן הנשמה שלא למעלה, חייבת שיהיה לה את אותם לבושים, שזה על ידי התורה שלמדה כאן למטה, שהיא תוכל להשיג את ההערה מהבחינה הזו של סתים, שזה השורש הפנימי של התורה, שנקרא סתי חוכמה סתימה דארי חמפין. ולכן נקראים הנשמות בגן עדן בנות ציון. למה קוראים להם בנות ציון? על שם הלבושים שנעשה להם התורה ומצוות. כמו שהדבר הזה מבואר במאמר הקודם, פה בליקוטי תורה בדף כ"ב בעמודה השנייה, מסביר את ההבדל בין הנשמות שנקראים בנות ירושלים, לעומת הנשמות שנקראים בנות ציון, שבנות ציון הם הנשמות שהיו כבר כאן בגופים למטה, ויש להם את הלבושים שקיבלו מהלימוד שהם למדו פה למטה, כמו שמובן במאמר הקודם. על כל פנים, אז מה אנחנו רואים? שהתורה והמצוות, מצד אחד אמרנו שהמצוות זה כתר, לעומת התורה זה חוכמה, הוראיתא מחוכמה נפקת. אז יוצא שהמצוות נעלים יותר מהתורה. מצד שני הוא אמר, למרות שהתורה אומרים עליהם מחוכמה נפקת, אבל יש שורש יותר עמוק של התורה. יש איך שהתורה מבחינת חוכמה סתימה דרי חמפין, חוכמה שבכתר, ועל זה הוא העריך שהבחינה הזו מתגלה רק לעתיד לבוא, ונשמה בגן עדן, יש לה רק הערה מזה. עכשיו, הקטע הבא, יסביר, אז מה מקומם של המצוות עכשיו, לעומת התורה שאומרים ששורש הפנימי והאמיתי של התורה זה מחוכמה סתימה, אז מה השורש של המצוות? אז זה יסביר בהמשך שלמצוות יש שורש עוד יותר גבוה. ואז נראה, הלוך וחזור, מה המעלה שיש במצוות על תורה, ומה המעלה שיש בתורה על מצוות.